אנחנו בפרק למד בתהילים, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אור מיוחד, אדוני כי הייתי ליטני ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי שיברתי אליך ותרפאני. אדוני העלית מן שאול נפשי, חייתני מיור דיבור. זמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו. בערב ילין בכי ולבוקר רינה. ואני אמרתי בשלוי, בא למות לעולם. אדוני ברצונך האמנת להררי עוז. הסתרת פניך, הייתי נבהל. אליך אדוני יקרא ואל אדוני אתחנן. מה בצע בדמי ברינתי אל שחת? עודך עפר ויגיד עמיתך. שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזר לי. הפכת מספדי למחול לי. פיתחת שקי ותעזרני שמחה. למען יזמריך חבוד ולא ידום. אדוני אלוהי לעולם עודך. טוב, זה מזמור שיש לנו איתו בעיה רגילה. והיא שאנחנו מכירים אותו, נכון? כי אנחנו אומרים אותו כל יום. אגב, המנהג לומר אותו כל יום, אני בדקתי את זה, אני לא זוכר כרגע מה... נדמה לי שזה מאוחר.
זה לא הרבה ילדים.
בנוסח ספרד לפני ברוך שאמר.
כן, בנוסח ספרד זה בין... בין הודול ברוך שאמר. נדמה לי שיסוד המנהג להגיד את זה זה רק בערי, אבל אני לא בטוח. אני לא זוכר כרגע, אבל ודאי שזה מנהג מאוחר. המזמור הזה מוכר לנו בכמה הקשרים, אבל חוץ, זאת אומרת, א', אז זה כבר ראוי להתבוננות, זאת אומרת, אנחנו לומדים אותו כרגע על רקע חנוכה, כשהקישור לחנוכה נמצא בכותרת, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, אבל חוץ מזה, ראוי להתבונן מה באמת היחס בין הפרק הזה לחנוכה, ואני מציע אז שכאילו ללמוד את הפרק לא על רקע חנוכה, זאת אומרת, בואו ננתק רגע, מה גם שאנחנו כבר לא בחנוכה, אבל בואו כאילו רגע נתעלם מההקשר של חנוכה.
שנה
הבאה. מה? לחנוכה של שנה הבאה. כי לראות את זה, זאת אומרת, המקור של להגיד את זה בחנוכה, הוא מגיע ממסכת סופרים. זה שיר של יום של חנוכה, נוהגים להגיד את זה כל יום בחנוכה, יש מנהג כזה להגיד. מנהג הגרא. זה מנהג הגרא. מנהג הגרא אומר את ה... יש שורה שלמה של מזמורים שמיוחדים לתאריכים מסוימים. זה מבוסס על ברייתא במסכת סופרים, שאומרת בחנוכה, רואימך השם, בפורים שיגיון לדוד, לכל מועד יש שיר של יום משלו, וזה מגיע גם לטור. הטור כותב באורח חיים קל"ג, בכל זמן וזמן משנים המזמור לפי עניינו, כגון ברכי נפשי בראש חודש, וכאייל תהרוג על אפיקי מים בחולו של מועד, ומזמור שיר חנוכת הבית בחנוכה. בסדר? זאת אומרת, לכל, כמו שאומרים ברכי נפשי בראש חודש, אומרים מזמור שיר חנוכת הבית בחנוכה. אבל עוד, יש לזה מקורות קדומים יותר לאמירת מזמור של חנוכת הבית, וזה בשני מועדים נוספים שבהם אנחנו מוצאים לזה מקורות תנאיים לזה שאומרים את מזמור של חנוכת הבית, וזה קודם כל במקרא ביקורים. בסדר, אני מצטט רגע משנה מסכת ביקורים. החליל מכה לפניהם עד שמגיעים להר הבית. הגיעו להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס עד שמגיע לעזרה. הגיע לעזרה, דיברו הלווים בשיר, ארומימך אדוני כי דיליטני ולא שמחת אויבי לי.
זה ביקורים גם?
מקרא ביקורים, מעמד הבאת הביקורים. בסדר, מסכת ביקורים פרק ג'. ודבר נוסף, זמן נוסף, בקידוש העזרות. הבבלי ברייתא שמובאת בבבלי בשבועה, דף ט"ו, תנו רבנן שיר של תודה. שיר של תודה זה אחד הדברים שאומרים כשמקדשים את העזרות, הולכים בכינורות ובנגלים ובצלצלים על כל פינה ופינה ועל כל אבן גדולה שבירושלים, ואומר ארומימך השם כי דיליטני. גם כאן כשמקדשים את ירושלים, את העזרות ואת העיר בשביל עולי הרגל, כדי שיהיה מקום, הסיטואציה זה שמרחיבים את תחומי הקדושה של העזרה כדי שיהיה מקום לעולי הרגל לאכול את הקורבנות בתחומי הקדושה, זאת אומרת, זה לא העזרה.
זה גם
מרחיבים גם את העזרה וגם את גם המקום שבו אפשר להקריב וגם שבו אפשר לשחוט וגם המקום שבו אפשר לאכול. אז הרחבת השטח נעשית תהליך, התהליך שבו מקדשים את השטח, מסתובבים הכהנים והלווים על כל אבן ואבן ועל כל פינה ופינה, אומרים שיר של תודה בכינורות ובנבלים ובצלצלים, ושוב שיר של תודה הוא המזמור הזה. בסדר? אבל זה מזמין אותנו כמובן להתבוננות מה הקשר בין הכותרת של המזמור לבין התוכן שלו. בסדר? מה זה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד בכלל? על מה מדובר?
זה ממש מוזר, כי אני לא מתכוון, כנראה שהוא מדבר על חנוכת בית המקדש שלא הייתה בזמן דוד.
אוקיי, אפשרויות.
אז כאילו, יכול להיות שהוא כמו שהוא הכין חומרים לבניין, אז הוא גם הכין.
אוקיי.
שירו לדוד ושרו אותו בחנוכת הבית.
של בית המקדש.
כן.
אוקיי, עוד אפשרויות?
אולי דוד חנך איזה בית.
אולי דוד חנך איזה בית? איזה בית?
כשהעבירו דוד.
כשהעבירו
את
הארון. יש שם בית?
אוהל. זה בית ובנה.
יש שם אוהל, נכון? אבל מה יש שם? תכו רגע, שמואל בית פרק ז', תור פרק, שמואל בית פרק ו', סליחה. עוד לפני כן.
פתוח.
מה?
פתוח.
תקריא לנו את הפרק, פסוק הרלוונטי.
איזה
פסוק?
הרלוונטי.
פרק ז', פסוק א'.
ויגי ישב המלך לביתו, והשם מניח לו מסביב מכל אויביו.
ויאמר המלך,
נתן אביר, אין אנוכי יושב בבית ארזים, וארון האלוהים יושב בתוך העירייה.
אוקיי, אז מה יש לדוד?
בית.
בואו נקרא את זה לפני כן, פרק ה', וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר, ויבנו בית לדוד. וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל וכי ניסה ממלכתו בעבור עמו ישראל. זאת אומרת, אז אולי חנוכת הבית לדוד, אולי זה.
כן, אבל זה לא סוג של... מצינו באיזשהו מקום שאדם חונך את ביתו הפרטי, כאילו שעושה מזה טקס. אני יודע שיש חנוכת, יש דבר כזה, כן? ויש, הלשון של חנוכת הבית זה כבר בתורה, אבל...
בנה בית ובחנכות.
אבל כאילו, אני לא, היו עושים כאילו טקס עם שירים ומזמורים וזה.
האם היה טקס בחנוכת בית? אז באיזה...
האם המזמור היה חייב להיקרא בטקס?
כן, הוא שר כל הזמן, כאילו, כתב את זה ב...
כמו משוררים מודרניים שכאילו קמים בבוקר וכותבים שיר.
אלי, בברכו מפני אבשלום בנו, הוא לא עשה שם טקס, פשוט ברח.
לא, מזמור של חנוכת הבית לדוד, זה נשמע כאילו...
חנך בית, שר שיר.
לא יודע, אבל בואו נעבור לשיר. אז אמרנו, אפשרות אחת זה בית בית המקדש, אולי דוד הכין שיר לבית המקדש. אולי כבר הזכרנו את האפשרות של דוד, זה לא שדוד כתב, אלא... סוג כתיבה אולי, סוג מזמור. אני מזכיר שראינו את המזמור, את הכותרת בשבעים, לשבים מן השבי מזמור לדוד. וכן הלאה. זאת אומרת, כל מיני מזמורים לדוד, שבתרגום השבעים הכותרת שלהם היא, אני יודע מה היה לנו שם, לזכריה, מזמור, גם היה, גם איזה כפילות כזאת, לא זוכר כרגע את לשונה, לזכריה ולחגי ולזכריה מזמור לדוד. או כל מיני כאלה כפילויות מהסוג הזה, שמלמדות על זה שהכותרת מזמור לדוד היא לא בהכרח, היא לא בהכרח מלמדת שדוד הוא זה שכתב את הפרק, ולא ודאי שכך גם התייחסו לזה. זאת אומרת, יכול להיות שמזמור לדוד היה סוג של ז'אנר, ולא רק שיוך לאיש. אבל בואו נלך עוד צעד אחד קדימה. מה הקשר בין הכותרת של הפרק לבין התוכן שלו? בתוכן של הפרק יש איפשהו הזכור של בית? מה, איפה?
לא, אז יש, הפרק מדבר על, לא יודע, אני קורא, זה ביטחון או משהו כזה, זה כן דבר שכשאת, כן, וכן, הפסוק שקראנו, שהניח לו מכל אויביו מסביב, ועכשיו בביתו, זה כן הסיפור. כאילו, היה לי קשה, היה לי צרות, השם עזר לי, ועכשיו אני יושב בבית בביתך, אז...
זאת אומרת, תחושת, אתה אומר, הקשר לבית הוא תחושת הביטחון. זאת אומרת, העובדה שיש בבית תחושת ביטחון היא זו שהיא נקודת הקשר הזיקה בין המזמור לבין הכותרת. אבל בואו נשים לב שלפחות באופן פשוט הזיקה היא לא בהירה. זאת אומרת, אין כאן בפרק התייחסות ברורה לשאלה מה זה חנוכת בית. או באיזשהו הקשר יש, הפרק הוא תכף נעיין בפרק יותר, ניכנס לפרטיו באופן יותר אינטנסיבי, אבל באופן פשוט הפרק מדבר על איזשהו סוג של הצלה. תכף נראה איזה הצלה. שלום, איך זה טוב? לי אין עליי בכלל. כסף, מישהו פה יש... ערב טוב. הפרק באופן פשוט מתעסק באיזשהו סוג של הצלה. לא ברור איזה בדיוק, תכף נתבונן בזה, אבל באופן כללי, היחס בין הפרק לבין הכותרת הוא בהחלט דבר שדורש ברור. היום ודאי, כשיש לנו הקפאת בנייה, אז אנחנו צריכים להתבונן יותר בשאלת חנוכות הבית, ולראות מה זה אומר
שאפשר... כמי שאם לא הייתה הקפאה, היו בונים פה את הבית כנסת הזה.
אנחנו הוקפנו כבר לפני שנתיים. בסדר. בואו רק נשים לב לעוד דבר אחד מעניין, והוא שבאמת היחס בין הפרק לבין הכותרת הוא לא כל כך הכרחי, כי אם נשים לב ללשון המשניות שקראנו, הם דיברו על ויים בשיר, ארום ממך, השם כי דיליתני ולא שימחת אוי ואי. או איך קוראת לזה הביתה בשבועות, זהו שיר של תודה. אומר, ארום ממך, השם כי דיליתני. בסדר? השיר נקרא שיר של תודה. מסתבר שלפחות בעיני התנאים, הכותרת היא לא, גם אם היא הייתה חלק מהפרק, היא לא must. זאת אומרת, היא לא חלק הכרחי ממבנה הפרק. אלא אם אני הולך רגע עם הברייתא שקרא לזה שיר של תודה, אז איך היינו צריכים להגדיר את זה? איך היינו צריכים לכתוב? כותרת שאתם מכירים.
מזמור לתודה.
מזמור לתודה. ארום ממך, השם כי דיליתני ולא שימחת אוי ואי לי. נכון? שזה לכאורה ככה. אגב, שיטה אחרת שם בתנאים, אני חושב, אומרת שמה שאומרים ששיר של תודה זה לא ארום ממך השם, אלא באמת מזמור לתודה. הגיעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בוא לפניו בירנה וכו'. אבל נשאיר את זה כרגע ובואו נתבונן בפרק עצמו. ארום ממך השם, מה אפשר להגיד על הפרק הזה? ברור, כאילו, שנייה ננתח אותו, מה הוא אומר? ארום ממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. בסדר? הלשון ברורה. אגב, מה זה דיליתני?
הרמת אותי?
דלית אותי מאיזה בור.
אוקיי, כמו שבאופן פשוט, כמו שדולים דלי, נכון? זה להרים דלי מהבור, אבל מה מהדהד פה גם?
דל,
נכון? תימו לב, יש כאן איזה משחק מעניין. אבל כמובן באופן פשוט משמעות הדיליטני הוא היכולת, זה שהרמת אותי מהבור ולא שימחת אוי ואי לי, אבל ביטוי יחידאי. לא מצאנו, אני חושב, עוד את הדילוי במשמעות העלאה. בדרך כלל המשמעות היא הפוכה. דלותי ולי יושיע, נכון? בדרך כלל דווקא הדלות היא זו שבאה לידי ביטוי בשורש הזה. אדוני אלוהי, עכשיו איך זה קרה? אדוני אלוהי, שיבתי אליך ותרפאני. אדוני, העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור. שימו לב, יש כאן, אנחנו הולכים ומתקדמים. איך ניצלתי? התפללתי, נכון? ואתה ריפאת אותי. עכשיו מתברר שזה לא רק רפואה, אלא מה? הצלה ממוות, נכון?
העלית מן שאול נפשי וחייתני מיורדי בור, זה כבר שוב חוזר לדיליטני.
אוקיי, ברור שיורדי בור מהדהד את דיליטני, נכון? כמו שדולי מהבור, אתה חיית אותי משם, אבל זה ברור שאנחנו, הביטויים הולכים ומקצינים, נכון?
לא הבנתי איך אתה מצב את זה כאילו לציר של המשכיות.
זה לא רק שריפאת אותי, אלא הצלת אותי ממוות. לא יודע אם זה המשכיות, לא יודע אם זה כאילו שלב על גבי שלב, אבל יש כאן עדיין איזושהי עצמה של התיאור. אני התפללתי ואתה ריפאת אותי, לא רק שריפאת אותי, אלא מה עשית? הצלת את חיה. נכון? העלית מן שאול נפשי, הייתי אמור למות ואני לא מת. בסדר? זמרו לאדוני חסידה ועודו לזכר קודשו. מה זה?
פנייה
נכון? פנייה למקהלה, נכון? או לקהל. זמרו להשם חסידה ועודו לזכר קודשו, כי רגע ואפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר אינה. ואני אמרתי בשלבי, בא למות לעולם.
וזה בערב ילין בכי ולבוקר
אינה. בואו שנייה.
אדם שהולך לישון.
בוכה. קם שמח.
יכול ככה כאילו להתהפך.
אדוני, ברצונך האמנת להררי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבהל. ברצונך האמנת להררי עוז, כשרצית, אז האמנת את ההר שלי חזק, נכון? זה באופן פשוט התרגום, חזקת אותי, אבל אם הסתרת פניך, הייתי נבהל. אליך אדוני יקרא ואל אדוני יתחנן, מה בצע, מה אני קורא ומה אני מתחנן אל אדוני, מה בצע בדמי בריתי אל שחת, עודך אפר יגיד עמיתך, שמע אדוני וכונני, אדוני יהיה עוזר לי. הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, למען יזמרך חבוז ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. מה?
שווה לך לעזור לי, כי אז אני אוכל להודות לך.
אוקיי, אז זה טיעון שחוזר הרבה בספר תהילים, נכון? שמה?
לא המתים יעללויה.
לא המתים יעללויה, איפה עוד? בואו תפתחו רגע בתהילים פי ח'
פח.
כל הפרק הוא פרק, יש שני פרקים בתהילים שנגמרים ברע, אוקיי? והפרק הזה הוא אחד מהם.
על המתים אתה עושה פלא.
אין בפרק הזה הצלה, שימו לב, זה פרק חריג. יש ממש שניים כאלה בתהילים שמסתיימים בתלונה, אין בהם שום פתח לישועה. אבל פסוק י' א', על המתים תעשה פלא אם רפאים יקומו יודו חסלה, היסופר בקבר חסדיך אמונתך באבדון, היוודה בחושך פילאיך וצדקתך בארץ נשייה. בסדר, הדימוי הזה חוזר הרבה מאוד פעמים, נכון? ועוד פרק מאוד מפורסם, תכו פרק ו'. למנצח בין גינות על השמינית מזמור לדוד, אדוני על בהפכה תוכיחני ועל בחמתך תייסרני וכו' וכו'. שובה אדוני חלצה נפשי, אגב שימו לב, כן, או שיעני למען חסדיך, כי אין בו מוות זכריך, בשאול מי עוד אלך. אגב שימו לב, לא שובה אדוני חלצה נפשי, אלא
שובה
אדוני חלצה נפשי, מה ההבדל?
אם זה לחזור
או
לעשות את זה עוד פעם, גם לא.
האם זה היינו אח או אותו הדבר? באופן פשוט, וכך מפרשים חלק מהפרשנים, ואני כידוע יש לי סנטימנט מיוחד למילה שובה, אבל שובה לא באה מלשוב, לחזור, אלא משורש אחר שמשמעו כמו נפשי. שובב באמת, כנראה שיסודו בשין בית בית ועניינו מנוחה. שובה אדוני, כלומר, תרגע, כמו בשובה ונחת תיוושעון. זאת אומרת, שובה אדוני, תרגיע. ושובה ונחת תיוושעון. אומר הנביא, ויש בהרבה מאוד נפשי ישובב, נכון? ינחני ממעגלי צדק. במזמור כף ג' זה מופיע פעמיים, נכון? בכף ג' יש לנו גם נפשי ישובב, ואחר כך יש לנו בהמשך אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. אם זה היה, מה זה ושבתי? לשבת? אם זה לשבת, איך צריך להיות? וישבתי, נכון? שבתי, אבל זה גם לא לשוב. הרי זה שבתי בבית השם. אלא, ושבתי באופן פשוט, ואני אנוח בבית השם, לאורך ימים, כמו נפשי ישובב, יניח. ומכאן גם שובה היא מנוחה.
זה היה 5 דקות.
כן, עד כאן. הגיע הזמן לשון. אז זה רק להסביר את המילה שובה. אבל פרק ו', אז הרעיון הוא אותו רעיון, נכון? כאן כבר הקבלה לפרק שלנו היא יותר משמעותית, ואולי גם היא זו שתחדד לנו, אבל גם את ההבדל. מה קורה בפרק ו'? בואו רגע נתבונן. יש צרה, נכון? ואז מה הוא עושה? הוא מתפלל, ואז מה קרה? הטיעון הוא, אין במה וצריכך בשאול מי עודה לך, ואז מה? יש גם גאולה, נכון? בפרק פי ח' ראינו רק את התפילה. בפרק ו' אנחנו רואים יש תפילה וגאולה. שמע, אדוני תחילתי, תחינתי, אדוני תפילתי ייקח. מה יש אצלנו?
יש גם גאולה.
יש תפילה, יש צרה, יש תפילה, יש גאולה, יש... מה עוד?
הודעה.
הודעה, נכון? איפה יש הודעה?
זה
הסוף. הסוף, שימו לב, הוא... זה רק הסוף?
גם באמצע, הודו לזכר.
גם באמצע, נכון? זמרו לאדוני חסידה, אבל הודו לזכר קודשו, ובסוף, למען יזמרך חבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודקה, נכון? יש לנו את אותם מוטיבים, הזמר והתודעה שחוזרים פעמיים, זה גם...
גם בהתחלה, זה מתחיל כאילו...
אוקיי, אבל לשון התודה, זה נכון שזו האווירה גם של המזמור הזה, רומימך השם כדיליטני, זאת אומרת, הפנייה היא באמת איזושהי פנייה לתודה, לזמר, לרוממות להשם.
כדיליטני, מה אתה צריך יותר מזה?
אוקיי, בסדר, אז אני אומר, אז המוטיב המשמעותי שנוסף לנו בפרק הזה, בלי ספק, הוא המוטיב של התודה. בסדר? עכשיו אבל צריך להתבונן, מה היסודו של המוטיב הזה, מה העניינו? זאת אומרת, מה... בואו עכשיו נפרק את הפרק קצת יותר. מה מוזר בפרק? נסו לקרוא אותו רגע בקריאה רציפה ותגידו מה חריג פה. איזה מעברים?
מי מדבר?
יש
את כל
הפסוקים
שמתחילים בהשם? יש את הדיבור כן, הקדוש ברוך הוא ויש את...
אוקיי.
כן. זה היה, זה
חיכה שיש מוש. מדבר אל, מדבר על,
מדבר... לא, טוב, לא, יש פסוק הזה.
אוקיי. בואו נשים לב רגע למילים חוזרות או ביטויים חוזרים. כאילו אם היינו רגע צריכים לתת איזשהו מבנה לפרק הזה, איזה מבנה היינו מתארים לו? מה אתם אומרים?
איך אתה רצון השם?
רצון השם, איפה?
כי רגע פה חיים ברצונך.
ומה עוד?
השם ברצונך על
מה נראה. אוקיי. מה עוד? רצון השם.
אז מתי זה?
דיברנו על
ההודעה. על ההודעה שחוזרת פעמיים. זה אמרו לו השם חסידה ועדו לזכר קודשו.
יש גם היודך האפר.
היודך האפר, אוקיי. שימו לב גם לשני פסוקים שהם כמעט חוזרים על עצמם. או לא חוזרים? לא, לא חוזרים, אבל השם אלוקיי, שיבעתי אליך ותרפאני, נכון? תיאור של תפילה שחוזר שוב ב... שמע השם וכונני, השם יהיה עוזר לי. או אולי גם באליך השם יקרא ולאדוני אתחנן. אבל מה כבר התיאור שלנו חושף? שמה יש בפרק בעצם?
יש שתי צרות.
יש כפילות, נכון? עוד לפני שתי צרות, יש פה פעמיים תיאור של כל הסיפור, נכון? הסיפור חוזר על עצמו פעמיים. יש לנו בהתחלה, השם אלוקיי שיבעתי אליך ותרפאני, השם העלית הממשלה להפשיך איתן מיור דיבור, נכון? התיאור, מה היה? הייתי בצרה, שיבעתי אליך, העלית ממשול נפשיך, איתן מיור דיבור, נכון? וזה חוזר על עצמו שוב בהמשך. מה קרה בחלק השני? אותו דבר, הסתרת פניך הייתי נבל, אליך השם יקרא ולאדוני אתחנן, מה בצמיד דמיר בלתי אל שחת, אותך אפר אגיד עמיתך, זו התפילה שהתפללתי, שמע השם וכונני, השם יהיה עוזר לי, הפכת מספדי למחול, אם פתחת שקים, אתה זרני שמחה.
סיפור שני זה נראה בעתיד.
מה?
סיפור שני זה נראה, אליך השם יקרא ולשם אתחנן, שמע השם וכונני, זה נראה כאילו על העתיד.
אבל בפסוק י' ב', הפכת מספדי למחול, כלומר, איך צריך לקרוא בעצם את אליך השם יקרא ולאדוני אתחנן? יש הרבה כאלה במקרא, זה הווה מתמשך, אליך השם בעצם צריך לקרוא, אליך השם קראתי, ואליך התחננתי, נכון? ומה אמרתי? אמרתי, מה בצע בדמי בריתי אל שחר. אז יש פה בעצם שני מעגלי סיפור בפרק, נכון? המעגל, וששניהם בעצם אומרים אותו דבר, לא? במעגל הראשון.
הייתי בצרה, התפללתי ונושעתי, אבל כשהייתי בצרה, התפללתי ונושעתי והודיתי.
והודיתי. אז מה השתנה? אז מה השתנה? מה אתם אומרים? מה, כאילו מה הכפילות הזאת באה לייצר? מה היא? זה כפילות? זה רצף? מה? גם על מה דילגנו כמובן? על האמצע, נכון? על פסוקים, בעיקר על פסוקים וזיין, וחטא אולי גם. מה קורה שם באמצע? כי רגע בהפוך חיים ברצונו, בערב אין לנבכי ולבוקר אינה, שזה איזשהו תיאור של מין מצב מאוד הפכפך כזה, נכון? רגע בהפוך חיים ברצונו, בערב אין לנבכי לבוקר אינה, יש איזושהי מין התהפכות כזאת של הישועה מבכי לרינה, ואני אמרתי בתשלבי בא למות לעולם. שזה מה? מאיפה זה בא הפסוק הזה בכלל?
זה מה שמצריך עוד פעם חזרה...
כן.
קפץ עליו רוגזו של... ביקש לנוח בשלווה, קפץ עליו רוגזו של... תשלם את החזר, כאילו. כל אחד מהאנשים
ש... אוקיי, אז אתם אומרים שיש פה בעצם, יש פה באמת סיפור כפול? זאת אומרת... אז תאר, מה הסיפור?
אני לא יודע אם זה סיפור כפול.
יש עוד אחד איזשהו... יש עוד פעין סופי או משהו כזה.
לא,
כי... כן, זה תיאור של הושעה, ואז... הושעה. כל פעם היציבות גורמת, ויש מה נשמע...
זה בשופטים.
אוקיי. אז זאת אפשרות, אבל אפשר באמת לקרוא את הפרק באופן ליניאר, ולהגיד, היה פה באמת ישועה, זאת אומרת, הוא היה בצרה, והוא נושע, ואז הוא אמר בשלווי, בא למות לעולם, ואז מה קרה?
שתרת לפניך הייתי נבל.
ואז שוב הייתה צרה, ואז מה קרה?
התחננתי עוד פעם ו...
התחננתי עוד פעם ושוב נושעתי. ואז אני אומר תודה, אז מה ההבדל? מה, אז למה לחזור על זה פעמיים? אמור לקרות פה משהו באמצע.
אולי ההבדל זה שהסיום זה, אדוני אלוהי לעולם עודקה. לעולם, כאילו, אני, זה לא שאני אגיד, זה אמרו להשם חסידיו הודו לזכר קודשו. אילו, תודו לקדוש ברוך הוא, איזה קריאה כזאת, אבל לא זה. לעומת זאת, לעומת לעולם עודקה.
זה בניגוד לבעלימות לעולם.
אוקיי. אולי מתחת פסוק זין, שמה?
כאילו... היה לו את המקרה הראשון, ואז אני אמרתי בשלווי בא למות לעולם, ואז כאילו שוב באה נפילה, ואז הוא הבין מזה שהמצב הוא לא צריך להיות של אני אמרתי בשלווי בא למות לעולם, אלא השם אלוקיי לעולם עודקה.
אז כאן אני חושב גם אריה וגם בנימין עמדו על ההקבלה שאולי ההקבלה המשמעותית בפרק באמת היא המפתח אני חושב לפרק הזה בין אמרתי בשלווי בא למות לעולם לבין השם אלוקיי לעולם עודקה. זאת אומרת, יש פה באמת איזה היפוך מגמה בפרק, נכון? מה הוא אמר לעצמו באמצע? הוא אמר, אני אמרתי משלמי, בא למות לעולם.
הסתכלות אחת זה יש צרה, אז אני פונה לקדוש ברוך הוא והוא עוזר לי. הסתכלות שנייה זה שאני מודה להשם על היומיום גם. זה שאני עכשיו יושב בשלווה זה גם משהו שראוי להודות עליו.
בואו נשים לב ממילא, אבל גם מה התפילה? בחלק השני. אם בחלק הראשון התפילה הייתה מאוד לקונית, נכון? שיבתי אליך ותרפני, אין לנו תיאור של מהי התפילה. מה קורה בחלק השני? התיאור מאוד מפורט, ומה כולל את התפילה, כמו שאמרת קודם? למה אני מתפלל שתציל אותי?
כדי שנודה לך.
כדי שאני אוכל להודות לך. נכון? זה בעצם היפוך המגמה בפרק. זאת אומרת, מתפיסה שבה באמת מה שניצב במרכז זה היציבות של האדם, אני התפללתי אליך כדי ש... זאת אומרת, מי שבעצם נמצא במרכז התמונה, אגב, כמו בפרק ו' לדוגמה, נכון? בפרק ו', מי נמצא במרכז התמונה? האדם שהתפלל לקדוש ברוך הוא, נכון? הוא הייתה לו צרה והוא התפלל ונושא, זאת אומרת, זה לא בכך תמונה רעה, התמונה הזו. זאת אומרת, אדם יש לו, כאילו התמונה הפשוטה, הציור הדתי הפשוט, אדם יש לו צרה, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא נושא.
זה הוא שוכח את זה אחרי.
הוא שוכח את זה. זאת אומרת, הפרק הזה חושף בדיוק את הבעייתיות בזה, זאת אומרת, את המצב שבו, מה?
עם שם השם מוזכר נורא בכל הזה, ובאמת בפסוק ז' הוא לא מוזכר. כאילו הדיבור על השם הוא נוכח בכל הפסוקים, ושם השם הוא נוכח. פסוק ז' אין את זה, הוא לא נוכח.
זה באמת... טוב, זה באמת, אני חושב מאוד... עכשיו, מלא לא חייבים כבר לקרוא את זה בעיניי. אני יותר קשה לי לקרוא את זה כציור ליניארי. זאת אומרת, כאילו באמת היה שני מעגלים של צרות. ואני חושב שלפחות לא חייבים לקרוא את זה ככה. בואו נתבונן רגע בפרק, כי נתבונן בו באופן... זאת אומרת, ודאי שבאופן בסיסי באמת הפרק מתאר שני תהליכים שהם חוזרים על עצמם באופן מקביל. זאת אומרת, יש לנו צרה, תפילה, ישועה, תודה. בסדר? באופן כללי, כאילו, יש כאן שני... אבל אם מתבוננים רגע בפרק, מתברר שגם בפרק, וכבר עמד, התחלנו לעמוד על זה קודם, יש גם מבנה חייסתי די ברור. נכון? שימו לב ליחס, לדוגמה, בין מה שאלי הזכיר, בין הרצון בפסוק ו' לבין הרצון בפסוק ח', נכון? וגם התיאור המקביל, רגע בהפוך חיים ברצונו, בערב ואלין בכי ולבוקר עינה, נכון? תיאור של מצבים קוטביים, וכך גם בפסוק ח', ברצונך עמדת לריאוז, הסתרת פניך, הייתי נבהל, נכון? יש לנו כאילו איזשהו תיאור כזה קיצוני. יש לנו גם, שימו לב ליחס בין ולא שימחת אויביי לי, בפסוק ב' לבין
פתחת עסקים ותעזר נשמחה.
בפסוק י' ב', נכון? בפסוק ג' השם אלוקיי שיבתי אליך ותרפאני, פסוק י' א' שמע השם וכונני, השם יהיה עוזר לי, נכון? שוב שניים שקרובים בעניינה. אחרי זה פסוק ד', השם העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי וור. פסוק ת', מבצע בדמי, ברילתי אל שחת, היודך אפר יגיד עמיתך. נכון? זאת אומרת, כשבוחנים את הפרק, מתפרש שיש בו מבנה חייסתי די מדויק, שמוביל אותנו אל לב הפרק, ולב הפרק הוא בפסוק. ואני אמרתי בשלבי, בא למות לעולם. זאת אומרת, מה שבעצם, כמו שבנימין אמר, זה אולי המפתח לפרק, זה הפסוק הזה, שבעצם ההתמודדות של הפרק הזה זה עם הטענה, עם התחושה, ואני אמרתי בשלבי, בא למות לעולם. זה בעצם, אני חושב, המוקד להבנת הפרק הזה. על רקע זה צריך להתבונן במה שאמרנו, ואני חושב שהמקום הראשון להתבונן אז על רקע זה בפרק, זה באמת במקרא ביקורים. מה עושה הפרק בהקשר של מקרא ביקורים? עכשיו תגידו אתם.
מקרא ביקורים זה... טוב, זה אולי גם קצת במצוות ביקורים, שאתה צריך לזכור שלא גידלת את זה, כן, זרעת ועבדת והשקעת וגדל לך הפירות, והפרי הראשון שגדל אתה הולך ונותן אותו לקדוש ברוך הוא. זה, כן, הסוג הזה של המודעות שלא... זה לא, לא יודע, זה לא ממש כוחי ועוצם ידי, אבל זה... שתהיה ערני למאיפה הכל בא לך, שלא תגיד, טוב לי עכשיו, אז למה אני צריך את השם? כאילו, אני יכול לסדר בלי...
אז בואו נראה את זה, אני חושב, במקרא ביקורים זה מאוד חי. אני קורא רגע במקרא ביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ, פסוק פרק כ"ו בדברים, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך וכו', ובאתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, והגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנא מידיך וניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. מה צריך להיות כאן? לכאורה. סוף. מה בעצם מעלו להגיד, באופן פשוט? תודה. נכון? אתה הגעת לבית המקדש. הקדוש ברוך הוא נתן לך פירות, אתה, כמו שאתה נותן מעשר, אתה מביא משהו לקדוש ברוך הוא, תוג של קורבן, אבל אז מתחיל סיפור. נכון, ומה הסיפור? ואני אתה ואמרת לפני אדוני אלוהיך, הרמי עובד אביו, הירד מצרים, והיה גור שם במתי מעט, והיה שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוה אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירת עוננו, ותמלנו, כל סיפור יציאת מצרים. נכון, עד כדי כך שהגדה של פסח מתחילה, נכון, כולה סובבת סביב הטקסט הזה של מקרא ביקורי. מה העניין שמיטה אצל הר סיני?
מה
השמיטה? מה? מה העניין ביקורים אצל יציאת מצרים? זאת אומרת, מה, למה צריך לחזור עד יציאת מצרים? מה אתם אומרים?
אדם שאינו זוכר את עברו, אין להתי.
אוקיי, עכשיו אופן פה...
לא, אבל אם אתה מביא את זה בהקשר של הפרק שלנו, זה לא כזה קשה. זאת אומרת, השני פסוקים האחרונים, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, מנחתו לפני שנוקיך ושחרית לפני שנוקיך, ושמחת בכל הטוב ושנתה. בדיוק התנועה הזאת של לא להגיע למצב של אני אמרתי בשלבי באלימות לעולם. אתה מגיע איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מביאים את הביקורים הראשונים לזה, נזכרים בכל מה שהיה עד עכשיו, אחרי שאומרים את התודה, אפשר לשמוח.
אפשר אולי להוסיף קצת, כן, ואני אמרתי בשלבי באלימות לעולם, כשלאדם טוב הוא לא זוכר שיש כאילו ההזכרה של שפעם היה לי רע, זה לא צריך שיהיה לי עכשיו, שיהיה לי רע בעתיד בשביל שאני זכר בקדוש ברוך הוא. לזכור שפעם היה לי רע ונחלצתי מצרה, זה מספיק כאילו כדי להוציא אותי מהאדישות הזאת של אני יושב בשלווה עכשיו ובסדר והכל סבבה. היה רע פעם, הייתי צריך את הקדוש ברוך הוא. לזכור שזה...
זה לא מספיק.
כאילו זה לא מובן מאליו.
לזכור זה שעוד יכול להיות רע.
לא, אז אני אומר, אתה לא חייב כאילו לחשוש מהעתיד ולכן כאילו להגיד הקדוש ברוך הוא תציל אותי מצרות שלא באו. אלא גם ההודעה על מה שעבר, לא לשכוח כאילו את זה ש...
אני מסכים מה שאני אומר, אני חושב שזה יותר... זאת אומרת, הפונקציה של זכר יציאת מצרים, בואו נשים לב, נועדה בעצם לפורר קצת את תחושת הביטחון של ארץ ישראל. נכון? זה ממש, במקרא ביקורים זה בולט. עוד מקומות, אם תרצו, תפתחו בדברים בפרק... זאת אומרת, זה רעיון שחוזר בספר בדברים המון פעמים, נכון? מה?
יש בזה גם עם הדפוק של... יש עכשיו את כל הפירות, את כל הטוב שאתה נמצא בו, וזה מעצים אותו. כי זה לא סתם טוב, זה פתאום מוצב בניגוד למה שהיה קודם. וזה מעצים את המצב שאתה נמצא בו עכשיו, ולכן מגיע ושמחת בכל הטוב.
זאת אומרת, זה הופך את השמחה להיות יותר משמעותית.
לא רק בטוב שיש לך, אלא בכל הטוב שגם...
אני קורא רגע בפרק ח', שם גם נראה את שני הצדדים האלה. פרק ח' פסוק י' א', ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך ובלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת. מה מהדהד פה? ובתים טובים תבנה.
חנוכת הבית?
מזמור שיר חנוכת הבית, נכון? אולי כאן איזשהו רמז ללמה אנחנו באמת במזמור שיר חנוכת הבית. ובקרך וצונך ירבה עיון, וחסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך, ושכחת את אדוני אלוהיך מוציאך מארץ מצרים. וכו' וכו', ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. Okay? זה התיאור הבסיסי ביותר של מה שקורה, מתי?
מגיעים לארץ.
כשחונכים בית, נכון? זאת אומרת, כשנכנסים לגור בבתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירבה עיון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה וכו', ואז וכם לבבך, ושכחת את אדוני אלוהיך מוציאך מארץ מצרים, מבית עבדי. זאת אומרת, שוב, הפונקציה של יציאת מצרים, של זכר ליציאת מצרים, התפקיד הבסיסי ביותר שלה הוא להזכיר, לפורר את המוצקות של ארץ ישראל, את הגסות שיש ברם לבבך, את הכוחי ועוצם ידי. זה, אגב, מעניין על רקע זה להתבונן בכלל במצוות, הרי יש לנו שלל מצוות שהן זכר ליציאת מצרים, נכון? שבת היא זכר ליציאת מצרים, כל המועדות הן זכר ליציאת מצרים, ויש עוד מצוות שמזכירות, נכון? גם התפילין צריכים להזכיר את יציאת מצרים, וגם הציצית אולי צריכה להזכיר את יציאת מצרים. הכל צריך להזכיר את יציאת מצרים, ושוב, הפונקציה המרכזית של זכר יציאת מצרים, הוא, בהקשר שלנו, הוא לפורר את כוחי ועוצם ידי. זאת אומרת, לעמוד מול הרם לבבך, מול יצירת איזושהי תודעה של שפלות, של תודה. שכאן באמת אני חושב מתעצם מעמדה של התודה כזו שאמורה באמת לייצר את המתח. זאת אומרת, כזו כמו שאלי אמר, אני חושב נכון, אמר נכון, היא לא צריכה לייבא את הפחד ממה שאמור לקרות. היא צריכה להדגיש את העובדה שמה שיש לך הוא לא מובן מאליו. והלא מובן מאליו הזה הוא ממילא משנה את המוקד, הוא ממילא משחרר את הרם לבביך, משחרר את התחושה של כוחי ועוצם ידי. הוא זה שפותח את הפתח להתבונן במה שיש לך באופן אחר, הוא כאילו מסיט אותך מהמרכז, אתה לא מרכז העניין. בעצם מתברר, כאילו התמונה מתהפכת, נכון? מעכשיו אתה לא מודה על מה שקיבלת, אלא במובן מסוים אתה מקבל בשביל להודות, נכון? ככה יוצא בפרק. למה אתה, מה אתה מתפלל? היותך עפר יגיד עמיתך, נכון? אני, תציל אותי למה? כדי ש...
יהיה מי שיודע.
כדי שיהיה מי שיודע. זאת מתברר בכלל שהמטרה של ההצלה, המטרה של הרפואה, כולה מכוונת בשביל התודה, ולא להפך. התודה היא לא רק תנועה, בהקשר הזה, רפלקטיבית. זאת אומרת, היא לא רק שהאדם מתפונן אחורה על מה שהוא קיבל ואומר תודה, אלא מתברר שהיא גם הופכת להיות המטרה, השאיפה. השאיפה היא בעצם להשיב את זה לקדוש ברוך הוא באיזשהו אופן. התודה היא בעצם האופן שבו האדם כאילו משיב אל הקדוש ברוך הוא את מתנתו. אתה נתת לי את מתנת החיים, מה שאני יכול לעשות עם חיי זה עכשיו לעולם עודקה. ושוב, הניגוד החד והמאוד מאוד חריף בין, ואני אמרתי בשלבי בא למות לעולם, לבין אדוני אלוהי לעולם עודקה. זאת אומרת, ההתהפכות הזאת שבה הוא תופס שהשבריריות של הקיום, השבריריות, העובדה שיש פה איזשהו, שוב, איזשהו, קוטביות מאוד גדולה בין כרגע והפוך חיים ברצונו, בערב יליד בכי ולבוקר עינה, כל התיאורים האלה, הם משקפים את, שוב, את השבריריות של הקיום. את זה שבאמת אין בל ימות לעולם, אלא באמת אפשר ליפול כל רגע, ולכן ממילא הקיום הופך להיות קיום שבו לעולם הוא דווקא ביכולת להודות, ביכולת להעלות את הדברים למעלה, ביכולת להחזיר את הדברים כביכול אל הקדוש ברוך הוא. זה ה...
כמובן, למה זה מגיע לפני פסוקי דזמרה?
למה?
זה מכין אותך לקראת פסוקי דזמרה, תודות, אבל...
בארי הוא כותב, אני חושב שזה פרק של העלאת ניצוצות.
דווקא זה מובן שזה ראשון פשוט, כי זה אחרי שאתה קם בבוקר, כאילו, ולקבל את החיים מחדש.
לא, אני חושב שבן אדם מתכוון להגיד שכאילו, למה אני מודה? בוא נעניק משמעות לתודה עכשיו, אני לא סתם מודה. התודה שלזכור גם שהיה לי קשה וגם שזה הייעוד שלנו בעולם, להודות ולהלל את השם.
אני מחפש...
לא, זה סוג של מודה אני כאילו, רק המודה אני המקראי, ולא מיד שיוכל מודתו יאמר, מודה אני.
זה מודה אני שאפן את יודעת ידעי.
זה מודה אני
של דוד המלך. אחי תפילת
השחר. רגע, אני מחפש, נראה אם אני אצליח למצוא. אני מחפש. אור ממך השם. אור ממך זה בלי יוד, נכון?
בלי.
אני פה נשנה מופיע בערי בשאר הכוונות. טוב, צריך לחפש את זה. הוא באיזשהו מקום, הוא כותב למה אומרים את זה כל יום, והטענה שלו זה ש... דבר על זה שזה פרק של העלאת ניצוצות. חנוכה. למה חנוכה? עכשיו תגידו.
כי שמים את החנוכיה בחוץ, בתחולת.
כלומר.
באמת? וזה מערב את הבית.
זה באמת, כאן אתם שומעים אותנו באמת תאום מאוד זאת אומרת, חנוכה הוא באמת חג שמשחק חזק מאוד קודם כל על המוטיבים של פנים וחוץ, נכון? של בית. של הגבולות גם של הבית, שבאמת באיזשהו מקום חנוכה הוא כולו חג של בחינת הגבולות האלה, של ערעור עליהם, של איזשהו סוג של... יש בו באמת... זאת אומרת, הוא... יש כאן, אני חושב, באמת הבדל מאוד גדול בין חנוכה לסוכות. סוכות באמת יוצר את התחושה ההפוכה. לפחות בתודעה הרווחת של סוכות, זאת אומרת, אם לא נתייחס לסוכה כגלות, אלא נראה אותה באמת כסוג של, של משהו שיש בו דווקא איזשהו סוג של הבעת ביטחון, ואז דווקא אתה מייצר, כאילו, הדלות של הסוכה, אפילו היא מספיקה כדי להיות בית. זה באמת התודעה, יותר התודעה של יצפנני בסוכו ביום רעה. זאת אומרת, של הרגשה באמת שבה הסוכה כמעטפת, כמגננה. כאן אבל אתה, בחנוכה אתה יוצא אל הרחוב, נכון? אתה כאילו לא יוצא אל הסוכה. אתה
לא שאתה יוצא, האור נמצא בחוץ, לך בבית חשוך אחר כך. כן. אתה נראות החוץ, אני לא יודע.
אתה באמת עומד גם בנקודת המעבר. זאת אומרת, הפתח תמיד הוא מקום של מעבר, הוא המקום הגבולי, הוא המקום שבו התמונה היא עמומה ולא ברורה. אני חושב שבאופן בסיסי, אבל זה יותר מזה. זאת אומרת, התיאור של... אני תוהה בדעתי, אני לא בטוח. אבל האם אפשר לראות בזה גם איזשהו סוג של ביקורת של חז"ל על החשמונאים? הרי אם רגע נתבונן בתמונה של חנוכה, אז חנוכה הוא בדיוק התיאור למה?
מכוחי ועוצם ידי.
לא יודע אם כוחי ועוצם ידי, אבל למצב שבו הסתרת פנה, כאילו, אם נרצה, הוא בדיוק התיאור הזה. זאת אומרת, הייתה צרה, ואז הייתה ישועה, ואז מה? ואז הייתה צרה שוב. נכון? זאת אומרת, הרי...
זה החיים היהודיים אז ומתמיד.
כן, אבל כאן זה מאוד בולט. זאת אומרת, הסיפור של חנוכה נגמר מאוד מהר. נכון, ספר מכבים במה מסתיים?
מות כולם.
מה? כולם מתים, ואחר כך האחרון שכאילו זה מגיע עד יוחנן, הבן של שמעון התרסי, בנו של שמעון התרסי, שהיה מלך צדיק, אבל בסוף ימיו גבה ליבו ושכח את דרכי השם והתגעה. זאת אומרת, התיאור של ממלכת החשמונאים, באמת תיאור של ממלכה שבסופו של דבר מתפרקת על הגאווה, מתפרקת על זה שהם שוכחים את התלות שלהם בקדוש, זאת אומרת, לשני הצדדים, גם הניצחון של החשמונאים מוצג כל הזמן כניצחון שהוא באמת ניצחון שהוא מאוד מאוד תלוי והקדוש ברוך הוא. לא יעזרו כאן כל ה... יש מחקר ידוע שמתאר שבעצם בכל קרב למכבים הייתה עדיפות. מכירים את המחקר הזה? משהו בר כוכבא, נדמה לי, זה החוקר שחקר את קרבות החשמונאים, והוא טוען שבכל קרב נתון לחשמונאים הייתה עדיפות.
הם תמיד היו החזקים.
ממה שזכרו לי בתיאורים של יוסף ומתתיהו, הם מבריחים שם כמויות מטורפות, כי הם עושים כל מיני טריקים.
כן, אבל הוא מתאר שהיכולות שלהם בתחום, זאת אומרת, אגב, טוענים, אומרים את זה אותו דבר על צהל במלחמת השחרור ובמלחמת ששת הימים, שלמרות שהכוחות של האויב היו עדיפים תמיד, היכולת של צהל להעביר כוחות בזריזות מחזית לחזית, ולתמרן את הכוחות שלו באופן זריז ויעיל, יצרה את המצב שבו בכל חזית נתונה, לצהל תמיד הייתה עדיפות. עכשיו זה... מה?
בהתקפה.
כן, כנראה.
אבל זה... זה הדוקטרין הפוכים, שבולמים בכל החזיתות ובאחת תוקפים.
אז אני אומר, שוב, זה... כל הדברים האלה לא יוציאו אותנו מהתודעה הבסיסית של ספר מכבים ושל חנוכה בכלל, שבאמת מציגה את כל הניצחון, וזה מאוד מתואר כל פעם שקרא את ספר מכבים, בתיאורים שיהודה לפני כל קרב צריך, תמיד הם איזושהי, זה מוצג כאילו יש איזו קבוצת לוחמים נואשת של איזה כמה קובצי לוחמים קטנים שמתקבצים נגד הצבא היווני האדיר, ואז יהודה מגיע עם איזה נאום חוצב להבות שמזכיר להם שבעצם הקדוש ברוך הוא אין מעצור בידו ברב או במעט להושיע, והוא יעשה מה שהוא רוצה, ואז הם מתנפלים על היוונים בשאגות מכבי מכבי ומחסלים אותם. כאילו זה תמיד התיאור, עד התיאור הטרגי של מותו של יהודה. אני פעם, האמת שחנוכה הזה פעם ראשונה נחשפתי לתיאור, לעוצמה של התיאור הזה. יש תיאור, אתם יודעים איך יהודה מת? קרב אל עשה. קרב אל עשה קורה אחרי שיהודה מצליח במסע מלחמה די גדול להכניע את דימיטריוס, נדמה לי, לא, את בקחידס, המצביע היווני. אבל אז מה שקורה זה ש... לא את בקחידס, את ניקנור. אבל אז מגיע מצביע אחר בשם בקחידס, והוא אוסף מהר מאוד חיל יווני חדש, חיל סורי חדש, ועולה בכוח קטן יחסית ליהודה, לארץ יהודה, להילחם ביהודה המכבי, ויהודה לא מספיק להתארגן. הלוחמים שלו מפוזרים, הם התפזרו בתחושת ניצחון, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הם חשים שיש איזו אופוריה של הניצחון על הצבא הענק של ניקנור, והם מתפזרים לכפרים, וכשמגיע בקחידס עם 20,000 חיילים יוונים, שזה יחסית כוח מאוד קטן, ניקנור הגיע עם 100,000, ויהודה ניצח אותו. אבל הפעם יהודה לא מספיק לאסוף את החיילים שלו, והוא הולך להילחם נגד בקחידס רק עם 800 חיילים. והוא יוצא בעצם לקרב נואש, כשהוא יודע מראש שהוא הולך למות. זאת אומרת, די ברור שהוא יודע מראש שהוא הולך להפסיד את הקרב, אבל הוא לא יכול להרשות לעצמו לא להילחם בו. והם לוחמים בבקחידס בקרב אל-עשה, שזה באזור, באזור ודי חרמיה של היום, כנראה, באזור פרה בית-אל, שם בסביבה. יהודה מפסיד בקרב, הוא נמלט לארבע על חצור. והוא מתגונן שם, קומץ הלוחמים שלו מתאסף על ארבע על חצור. כנראה רק כמה מאות לוחמים ששרדו, והיוונים הם מקיפים אותם בתנועת מלקחיים מצפון ומדרום, ובעצם שם יהודה מת על הר בעל חצור בניסיון האחרון שלו להינצל. אבל אני אומר שוב, הסיפור המכבי מתאר כל הזמן באמת את התלות המוחלטת של המכבים בקדוש ברוך הוא, ולחילופין, כישלון הממלכה של המכבי מוצג באמת ככישלון שהוא תוצר של השכחה של הדבר הזה. זאת אומרת, כל סיפור חנוכה סובב כולו על התודעה של מעטים מול רבים, שהיא בדיוק התודעה הזאת, היא בדיוק התודעה שכאילו לא מקבלת את הניצחון כמובן מאליו, ושרבת לקבל כאילו את הישועה כדבר מובן מאליו, ומדגישה כל הזמן את הפן של ההלל והתודה, נכון, שהוא בעצם דומיננטי מאוד בחנוכה, כמה שנועד לחשוף את בדיוק את הנקודה של המעורבות של הקדוש ברוך הוא בסיטואציה, את זה שבעצם לא כוחי ועוצם ידי, אלא וזכרת כי השם לוקח אמור נותן לך כוח לעשות חיל. ואני חושב שלכן באמת יש התאמה מאוד עמוקה בין הפרק הזה לבין חנוכה, כולל אולי אפילו שוב איזושהי ביקורת סמויה על באמת הכישלון בסוף של הסיפור הזה, שגם ספר מכבים כאמור מציג אותו באמת ככישלון שיסודו בגאווה. זאת אומרת, יסודו בחוסר היכולת של המכבים לעמוד לשמר את התודעה הזאת של זכרת כי השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חי. אז זה אולי לפחות מובן ראשון, ואולי הפשוט, של היחס של הפרק הזה לחנוכה. זאת אומרת, שאני חושב ששוב, זה גם כשקוראים לפרק הזה שיר של תודה, אני חושב שעל רקע הזה זה מתבהר אולי יותר. התודה היא באמת המוטיב המרכזי בפרק. אבל התודה לא רק כביטוי לזה שעשית טוב, הקדוש ברוך הוא עשה טוב, עכשיו אני מודה לו, אלא באופן הרבה יותר עמוק. התודה כביטוי לזה שהטוב לא מביא אני אמרתי בשלבי בלמות לעולם. זאת אומרת, התודה היא הביטוי לזה שהטוב הוא לא בנאלי. היא זו שמאפשרת לשפע להמשיך להיות איזשהו סוג של השפעה, ולא להפוך להיות איזשהו סוג של טוב בנאלי, שממילא מייצר איזשהו סוג של גסות, וסוג של התאמות בארץ ובארציות. אז זה שלב ראשון, אני חושב, הקישור של הפרק הזה לחנוכה, כי באמת שזה דבר פשוט. אבל בואו נתאר רק עוד דבר אחד, נזכיר מהשפת אמת. שפת אמת לחנוכה, תפריש למד א', אני מקריא, מי שרוצה אפשר להביא שפת אמת? אני אקריא, אתם תאמינו לי שזה מה שכתוב. החיזוק בגלות אומר השפת אמת על ידי שיודעים שגם האסתר רק מחיות השם יתברך. ושזה לטובה. וזה עניין חנוכה. וכן ממזמור שיר חנוכת הבית וכולי, כי דיליטני, יגיד אדוני אבי זקני, מורי ורבי זצל בשם הרב מפשיסחה, כי פירוש דיליטני יגבהתני, וגם לשון שפלות. והוא העלייה כמו שהוא בשפלות. ודברי פי חכם חן. וכן סוף המזמור, הפכת מספדי למחול, היא פיתחת סקי, שכל האסתר רק מהופך. הוא פיתחת סקי, כשנוטה לקליפה והאסתר, מתגלה הפנימיות. תעזרני שמחה, כי גם האסתר רק קליפה ומחיצה. וזה עניין חנוכה, ימי הניסים, כשהיו בני ישראל בשפלות מאוד, ועזר להם השם יתברך, וזה לחיזוק לידע, כי לפי גודל האסתר, גודל הטובה, כי הכל מהשם יתברך לטוב. וכפי שיודעים זה, ובטוחים בו יתברך, כן יתברר ומתגלה הפנימיות לטוב, כנן. כלומר, אפשר להבין מה שקרה זה? אז אני אנסה להבהיר, אני חושב שהשפת אמת לוקח את זה עוד צעד אחד קטנטן קדימה, והוא בעצם אומר, במבט כזה בעצם גם מה שנחשף, זה שתפקידו של החושך הוא להפנות אל הפנימיות. זה המהלך שהשפת אמת הולך בה הרבה פעמים. זאת אומרת, תפקידו של החושך, אומר, פתאום מתברר באופן כזה, התודה לא רק שהיא, התודה לישועה, באופן שבו הפרק הזה מציג אותה, לא רק מציגה את הישועה כדבר טוב, אלא גם בעצם נותנת איזשהו סוג של משמעות להסתר. הסתרת פניך הייתי נבל, ההסתר בעצם נועד מה לעשות? להוביל את האדם אל התודעה. זאת אומרת, הפרק הזה, וכאן אני חושב עומד השפת אמת על, על אולי החידוש של הפרק הזה, הפרק הזה בעצם מציג מהלך חינוכי, נכון? אני אמרתי, זאת אומרת, הוא ממש מתאר את, את המהפכה הפנימית שעובר המשורר ביחס שלו לשפע, למה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אני אמרתי בשלבי בלמות לעולם, הייתי במצב כזה, עברתי את הצרות האלה והאלה, והגעתי למצב אחר, נכון? הגעתי לזה שאני לעולם עודק. והתהליך החינוכי הזה, אומר השפת אמת, בעצם נותן גם, מעניק איזשהו סוג של משמעות להסתר עצמו. ההסתר עצמו כבר הופך להיות לא רק הסתר שהוא רק ריחוק ורק גלות ורק עונש, אלא ההסתר עצמו הופך להיות באמת איזשהו סוג של מנוף לתיקון, מנוף ללמידה, מנוף לחינוך, מנוף להגעה אל מצב, אל מצב רוחני חדש. במובן הזה מתברר שבהסתר עצמו גם שם נמצא הקדוש ברוך. ואת זה הוא דורש על הדיליטני, הדיליטני שוב, הרוממך השם כי דיליטני כאן נדרש גם על הנמיכות, זאת אומרת הרוממך השם לא רק כי דיליטני במובן הזה שגאלת אותי, אלא בעצם התודה מכילה בתוכה גם תודה באמת על הדלדול, גם על הדלות, גם על הקושי, כי מתברר בעצם שלקושי הזה יש תפקיד, יש לו מקום, הוא מייצר משהו בתוכי, הוא מוביל אותי לאיזשהו סוג של עמדה חדשה. אז זה רק עוד השלמה שוב לתמונה של הפרק הזה. אז זהו, בזה נסיים את עיוננו לחנוכה, ובעזרת השם, שבוע הבא, נעיין במזמור לאסף.